אנחנו נתחיל. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. האמת שבפרשה שלנו יש הרבה דברים מעניינים ויש גם הרבה דמויות. יש לנו את כמובן המעשה עם פנחס וזמרי בן סלו, יש לנו שוב מפקד, יש לנו את ההזכרה המוזרה שבני קורח לא מתו, פתאום כאן תקועה לנו באמצע הפרשה, ויש גם איזה רמז, דתן ואבירם גם הם מוזכרים שוב בפרשה, ואור החיים הקדוש אפילו אומר שבצורה שהם מוזכרים כאן כנראה שהם היו המנוע מאחורי המרד של קורח. זאת אומרת, לא קורח הוא זה שיזם את זה, אלא מי שיזם, מי שהיה מאחורי הקלעים, זה דתן ואבירם. ואולי אפשר גם להסביר שזו הסיבה כנראה שמשה רבינו מתעקש ללכת אליהם ולנסות לעשות שלום עם דתן ואבירם. כי הרי בסך הכל מה? הם בסך הכל עוד שתי אנשים בתוך הקהל. מה אתה דווקא מתלבש עליהם? ועוד לימוד עצום יש לנו כאן, שאנחנו רואים שבכל אופן, קורח כנראה חינך את הילדים שלו כמו שצריך. בני קורח לא מתו. עובדה שהם בסופו של דבר ניצלו. יש לנו כאן גם עוד נקודה מאוד מעניינת, זה קורבן התמיד. וזה בין נקודה שנעמוד עליה מספר דקות, ואז נחזור קצת לפנחס, כי בעצם יש בו לימוד עצום בשבילנו בכלל ביום יום. יש לנו כאן בנות צלופחת, שמבקשות נחלה ומקבלות. אני רוצה לגוע בקורבן התמיד. וכמובן יש לנו את מינוי יהושע בן נון, גם זה, לא נשכח. יהושע בן נון מתמנה להיות הממשיך להוביל את עם ישראל. ואז אומרת לנו התורה, וידבר של משה, אומר, צו בנס אמרת להם, את קורבני לחמי לאישה, ריח ניחוחי תשמרו, להקריב לי במועדו. ואמרתם להם, זה האישה שתקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים מיום עולה תמיד, את הכבש אחד. גם זה לא כל כך ברור מה זה נתקע לנו כאן, ולא שכתבו על כל הקורבנות. ועשירית הפסות מרחב, עולת תמיד, העשויה בהר סיני. וזה לא מובן. מה זה? את עולת תמיד העשויה בהר סיני. מה עכשיו? מה העניין שמיטה להר סיני? מה קשור הר סיני עכשיו לקורבן התמיד שמקריבים כל יום? מה העניין כאן? לריח ניחוח של השם. אלא, כאן יש לימוד עצום. מהו הלימוד? באמת שהרבה פעמים נשתמש בבורט הזה שיש יום נישואים, שיש שבע ברכות, שיש חתונה, ומה העניין? זה טוב במיוחד ליום נישואים 30, יום נישואים 40, יום נישואים 50, גם ל-20, גם ל-10, כן? אבל מה הכוונה? קורבן התמיד זה קורבן שמקריבים אותו כל יום, מדי יום ביומו, פעמיים ביום. מה שנקרא, כל ימות השבוע, שבתות, חגים, מועדים. עכשיו תראו לעצמכם, קורבן כזה, איך מקריבים אותו? אתם רוצים לדעת איך מקריבים אותו? תיכנסו לבית הכנסת, תראו איך מתפללים יום יום. תלוי איפה, אני חותם לך, בוא נגיד ככה, לא יפה לה, תודה, בוא לא נגיד. בוא לא נלמד. אבל אני יודע שאצלנו למשל, אתמול ב-17 בתמוז, היה מה זה פשוט, עד עכשיו אני בהלם, אני לא הצלחתי לעקוב אחרי התפילה. במהירות הזאת שהקינות והפו ואני לא יודע מאיפה המהירות הזאת. עכשיו זה כמו שעכשיו נתן שיעור באנגלית, זה אומר לי גם במנחה גם מתפלא, אומר אני לא מבין לאן הם יערו במנחה, בשחרית אני עוד מבין. במנחה זה לפני צוף הצום, מה אתה הולך לאכול אחרי מנחה? רק אחרי ערבית. מה כאן אתה ממהר? מה אתה הולך לעשות בין מנחה לערבית? לאן ממהרים? אבל מה הבעיה? הבעיה היא כאן שמתרגלים וזה נהיה לאוס כזה, זה נהיה מצוות אנשים מלומדה. באה התורה ואומרת, עולת תמיד העשויה בהר סיני. מה קרה בהר סיני? בהר סיני זה הפעם הראשונה שהקריבו קורבן. וההתלהבות שהייתה לפני מתן תורה, כל המעמד הזה, הייתה התלהבות עצומה. וזה לריח ניחוח היא שאלה השם. כשאתה מקריב את הקורבן שלך מספר 500, או המספר 1500, או המספר 5000, באותה התלהבות כמו שהקרבת את הראשון, זה ריח ניחוח להשם. זאת אומרת שאתה אחרי, או את, אחרי 30 שנה נשואים, עדיין בהתלהבות של השנה הראשונה, זה נקרא אהבה. שאתה עושה את הדברים בהתלהבות הראשונית, כי צריך להבין שדווקא הדברים החשובים ביותר בחיים, אנחנו עושים אותם כל הזמן. ואנחנו מזלזלים בהם. כשאנחנו קמים בבוקר, רואים, מודי אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. כמה אנחנו צריכים לכוון? להגיד תודה. אומרים את ברכות השחר. פוקח עברי. מכין מצעדי גבר. יש אנשים שלא יכולים ללכת. יש אנשים שלא רואים. מה זה מובן מאליו? מה, בגלל שאומרים את זה כל יום, אז אפשר לזלזל? זה מה שאומרת לנו התורה כאן. הדברים הקטנים האלה, שאנחנו עושים אותם כל יום, הם הדברים הכי חשובים. ולכן אסור לשכוח לרגע את ההתלהבות שהייתה לנו כשעשינו את זה בפעם הראשונה. תמיד לזכור, וזה מה שאומרת לנו התורה. תאמר תמיד שנעשה בהר סיני, ריח ניחוח להשם. אם זה בניסויים, אם זה באהבה בכלל, אם זה במעשים שאנחנו עושים כל יום. וזה יכול להיות כל מיני דברים. אפילו בן אדם רגיל לתת צדקה. חבר'ה, זה מצווה עצומה. למה לעשות את זה בלי התלהבות? נעים התלהבות. אתם יודעים איזה ערך מקבל את המצווה שעושים אותו בהתלהבות? בן אדם נתן להנית. כך, בסדר, יאללה, עשה מצווה. מה זה עשה מצווה? זה יעלום. תסתכל עליו. תהיה מבסוט, תהיה שמח, אני מקיים מצווה. התלהבות, איפה התלהבות? אנחנו נמצאים באדישות כזאת, וזה מביא אותנו לפנחס. מי זה פנחס? שקוראים פנחס, יוד קטנה. יוד קטנה. דרך אגב, מי שכותב פנחס בדרך כלל, יכתוב אותה אפילו בלי יוד. למה בלי יוד, אם זה מופיע בתורה בפירוש עם יוד? כי אף אחד לא רואה את היוד. שמים, לא שמים, בתורה כתוב, עם יוד. זאת אומרת, שצריך להיות עם יוד. עכשיו, למה לא כותבים את היוד? אז יכול להיות סיבות כאלה ואחרות, אבל היוד היא קטנטונת. אם תסתכלו בחומש, וגם בספר התורה כך כתוב, פנחס, בבקשה. היוד של פנחס, לא רואים אותה. קטנטונת. למה? אומר הרב זלמן צורוצקין, זה צל דבר נפלא. על ההתחלה של הפרשה, וידבר השם למשה לאמור, פסוק שני, פנחס, היוד היא קטנה. היוד היא קטנה. בספר תורה רואים את זה ממש. הנה, תראו כל היודים שמופיעים, הם יודים גדולים. זה יוד קטנה. מה רוצה היוד הקטנה להגיד לנו? אומר רב זלמן צורוצקי, לכל יהודי, ויוד זה כמו יהודי. יהוד, יהודי? כל יהודי יש לו כוחות. רק הבעיה היא שלא תמיד רואים אותם. מי זה היה פנחס? מי הכיר אותו לפני זה? שמעתם עליו בכלל? פתאום קם איזה פנחס אחד, ועושה מעשה. לפני 5 דקות בכלל לא הכרנו אותו. עכשיו, לא רק זה. איפה הוא עושה את המעשה הזה? משה, אהרון, כל החכמים, הצדיקים, כולם עומדים שם, לא עושים כלום. קם אחד אנונימי, מתוך הקהל ועושה מעשה. ואומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. בקנאו את קנאתי בתוכם, ולחוליתי בני ישראל בקנאתי. זה דבר הירואי הוא עושה. הוא מציל את עם ישראל, 24,000 מתו במגפה. הוא הפסיק אותם. יש כאן שאלה מאוד גדולה מה הוא עשה, איך עושה, איך מסיקים את המסקנות, איך מסתכלים על זה. אבל אז קודם כל, הלכה ואין מורים כך.
יש לי שאלה, אבל הוא היה
כהן, בן אלעזר,
בן אהרון.
ישנה דעה שאומרת שהכהנים שנתמנו היו מעל גיל מסוים, ולכן כל אלה שהיו באותו זמן מתחת לגיל הזה, לא נתמנו לכהנים. וביניהם פנחס. עכשיו, היות והוא עשה את המעשה שהוא עשה, אז גם הוא התמנה. עכשיו, מה היה הרעיון? האור החיים הקדוש מסביר שהרבה יותר מעולה זה לא כהן שנתמנה אלא כהן שמולד. כי כשזה עובר בתורשה זה יותר חזק מאשר אני מיניתי אותך. הוא כבר נולד, אבל הוא נולד אחרי המינוי. והוא לא התמנה, אז איך הוא יכול לעבור אליו בתורשה? לפנחס. אני לא רואה, עזבי את האחרים. כרגע אנחנו נראים על פנחס. אז לפי דעה הזאת...
אני מאמא שלא כהנת, גם הוא באופן אוטומטי כהן.
אבל זה בדיוק העניין, שכשהוא היה ילד, מינו את האבא שלו בתור כהן. אבל הוא עדיין היה ילד, לא יכלו למנות אותו בתור כהן. אז הוא, אז מה שקורה, הבנים שבאים אחריו, מאבא שלו, הם יהיו כהנים. אבל הוא, לפני המינוי, אז הוא לא כהן. אז עכשיו, בזכות המעשה הזה, נעשה כהן. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר.
הבנים שלו גם לא כהנים?
לא, בטח כהנים. עכשיו שלא, בטח.
אחרי שהוא עשה את המעשה,
הוא נהיה כהן, ועכשיו כל הבנים שלו יצאו משרשרת של כהנים גדולים מפנחס. עכשיו...
אם אבא שלו כהן, אז אפילו שהוא היה ילד, אז הוא לא היה ילד, הוא לא מורה.
לא, כי הוא, לא, כבר, הוא כבר נולד, הוא כבר חי. הוא לא קיבל מינוי. זה חייב לעבור מהבטן. בדיוק שלא נולדו יהיו כהנים, אלה שכבר נולדו ולא התמנו לא יכולים להיות כהנים. זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת שאכן הוא כן היה כהן, אז מה הברית שהוא נותן לו עכשיו? בגלל המעשה שהוא עשה היה חשש, כהן שרצח לא יכול לשאת כפיים, לא יכול לעבוד, יש דעה הלכה. אז כאן בא אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עשית זה לא רצח, וזה לא זה, ולכן נותן לך את בריתי שלום. מאוד מוזר, על רצח מקבלים ברית שלום. מה שמלמד אותנו דרך אגב, שאיך שאנחנו מסתכלים על הדברים זה לא תמיד נכון. אלה כל הצורקים שלום עכשיו, שלום עכשיו, שלום עכשיו, הם האנשים הכי אכזריים וגרועים שיכולים להיות. זה כמו ששמעתי היום סיפור בנתניה, חברת מרז, אם היא סגנית של ראש העיר שמה או משהו כזה, ואיזה מישהו כתב עיתון עם כל מיני דברים נגד מרץ, ומישהו עשה חתונה שהוא היה מוזמן, ואז היא נתנה הוראה לכל אלה שעובדים בעירייה שלא יגיעו לחתונה. ואני אומר לעצמי, אני לא יודע את כל הסיפור בדיוק, אבל מה שאני כן יודע וכולנו יודעים, שמרץ עם כל הסובלנות שלהם והדיבורים על כפייה דתית הם הרבה יותר גרועים. אם אתם זוכרים גם מה שעשתה כאן אותה חברת מרץ כאן על המסעדה שנהפכה לקשרה. אותו סיפור. הלכה, פרסמה בעיתונות, עשתה מודעות שלא יאכלו שם כי הם נהפכו לקשר. זה לא כפייה? זה סובלנות? מה שכן, אני לא זוכר, אני לא יודע אם אתם זוכרים מה שהיה. זה היה פרסומת הכי גדולה למסעדה, והמסעדה הייתה מפוצצת מפה לפה, ועשתה להם פרסומת בחינם. כי אנשים שקראו את זה התרכזו, והלכו דווקא לאכול שם. אז איך אומרים, יצא שכרה והפסדה. עוד פעם, אז אני רק אומר, אבל איפה הסובלנות כאן? איפה הדיבורים היפים? כולם, לדבר יפה כולם יודעים. אז עוד פעם, זה בדיוק הנקודה, כשאנחנו מדברים על הדברים שאנחנו מדברים כרגע. עכשיו, אמרנו שיש לכל אחד כוח. וכאשר מסתכלים על הדברים האלה, ואנחנו רואים את פנחס עושה את המעשה, וזה מעשה של קנאות לא רגילה, חשוב לשים דברים על דיוקם כדי שלא נסיק מסקנות לא נכונות, כמו שלצערנו הרב, מישהו הסיק והרג ראש ממשלה בישראל. אין לזה שום הצדקה, שום היתר, ואי אפשר להצדיק דבר כזה בשום פנים באופן. ולא משנה מה אותו האדם עשה. עכשיו, בואו נבין מה קרה כאן ומה צריך לקרוא כדי שהמעשה של פנחס בכלל יהיה נחשב למצווה ולא עבירה. והקו דרך אגב הוא מאוד דק. אם פנחס היה מגיע חצי דקה אחרי שנעשה המעשה, הוא רוצח. שיהיה ברור לכולם. הוא היה חייב לעשות את תוך כדי מעשה כשהוא נמצא איתה ביחד. ברגע שהם נפרדו, הוא כבר רוצח. מה? זה לא רק הוכחה, זה הלכה. זה הלכה. הוא לא רוצח, פשוט מאוד. למה? קודם כל צריך להזהיר, צריך... הרבה דברים צריך לעשות כאן שפשוט, לא כל כך פשוט. אחרת אתה רוצח. עכשיו, עוד דבר. אם זמרי בן סלום, מה? קודם כל, להזהיר מדובר על כשאני מעמיד את הרוצח אם אני רוצה להעמיד את הרוצח לדין. אז יש כל מיני הלכות שצריכים להיות, אחרת אני לא יכול לאכול להעמיד את הרוצח לדין. כאן לא עומד שום רוצח לדין. כאן בעצם הוא, זמרי היה לו דין רודף, כי הוא גרם למגפה שתתגבר. ברגע שהוא נהרג, הוא הציל את עם ישראל. אז היה כאן הצלה. אבל מצד שני, אם זמרי בן סלוא היה מסתובב, ורואה את פנחס רוצה להרוג אותו, והוא היה הורג אותו, הוא היה נחשב לרוצח?
לא.
לא, כי אז דין רודף היה עובר לפנחס, והוא בעצם הגן על עצמו, ואין כאן שום בעיה. שתבינו כמה הדברים כאן עדינים. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. ולכן צריכים להבין שהתורה מספרת לנו סיפורים, זה לא סיפורים. זה פשוט לימוד. וכדי שהלימוד יעבור במוחות שלנו האדישים, צריכים לפעמים איזה זבנג בראש כדי שנבין. ולכן מדובר כאן על מקרה כזה כדי שזה יעיר אותנו. למה יעיר אותנו? אומרים שאמרו, חכמי ישראל, כל אמרו, תראו את בן פוטי זה שסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, הוא הורג נשיא בישראל? זאת אומרת, דיברו נגדו, נכון? אומר הנועם אלימלך, לא ולא. הנועם אלימלך מפרש בדיוק הפוך. פירוש מדהים, מדהים, מדהים. על מי זה פנחס? ומה הפנחס בעצם עשה? אבל לפני זה, בוא נראה. בגלל זה אומרת לנו התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. חשוב להבין, מאיפה מגיעים הכוחות של פנחס? האם מזה שהוא בן פוטי, בן אותו מדייני שפיתם עגלים, יתרו שעבד עבודה זרה, או זה בא מאהרון הכהן? באה התורה ומדגישה מאיפה זה בא? אבל האמת שיש כאן שילוב. יש כאן שילוב של ימין ושמאל, שילוב של... שילוב מדהים. עכשיו לא ניכנס לזה, זה כבר על פי הסוד. אבל בתכלס, בוא נראה בפשטות הדברים. פנחס עושה את המעשה מצד אלעזר בן אהרון הכהן. מה היה אהרון הכהן? אוהב שלום ו... מה אמרת?
רודף שלום.
מה זה רודף שלום?
מחפש.
רודפים אחרי שלום? רודפים אחרי שונא. רודפים, על מי אחרי מי רודפים? רדיפה זה לא נשמע דבר חיובי. לפעמים צריך לרדוף את השלום. מה הכוונה? לפעמים בשביל שלום צריך לעשות מלחמה. אם אתם חושבים שאהרון היה מין פוצ'י מוצ'י כזה טמבל אהבל, והיה עושה שלום, גם אם לא צריך לעשות שלום, יש לכם טעות. הוא היה רודף שלום. איזה שלום? שלום אמיתי. מה זה שלום אמיתי? שלום בין עם ישראל לקודש ברוך הוא. זהו שלום. זאת אומרת, במילים אחרות, לפעמים בשביל שלום צריך לעשות מלחמה או להילחם ברעים. אם לא תילחם ברעים, יהיה לך שלום? תשבו עם הערבים עכשיו על השולחן. תעשו איתם שלום בדיבורים. יהיה שלום? כבר עשינו את זה, ניסוינו את זה, זה לא עובד. אין שלום. מתי יש שלום? כשהם מבינים שאנחנו באים מנקודת כוח. אחרי מלחמת ששת הימים, לא הרימו את הראש שלהם. תתנו, נותנים, נו נתנו. ומה? מה יצא מכל הנתינות? זאת אומרת שבפעמים, כן, אנחנו אנשי שלום אמיתיים, לא אלה שצועקים שלום עכשיו, כמו שאמרנו. ותראו איזה שלום הם מחפשים, הם הרי מחרחרי הריב הכי גדולים בעולם. המעשים שהם עושים בשם השלום, איומים ונוראים. אני אומר, הם הרי מפבריקים הפגנות. הם מפבריקים עובדות בשם השלום. זה שלום? זה לא שלום. אבל זה מה שהתורה אומרת לנו. וזה המקור של פנחס. ומה באמת אומר הנועם אלימלך? הנועם אלימלך מסביר דבר מדהים. חייב לקרוא לכם את זה. מה זה קנאה? קנאה לכאורה זה הדבר הכי שלילי שיכול להיות, נכון? קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
קנאה בבינה, קנאה לי.
זה משנה?
כן.
למה?
אם אני כאן מקנאה במישהו, זה מחומדת את מה שיש לו.
נו, אז מה? אז מה? אם אני חומד את מה שיש לו, אני לא רוצה את מה שיש לו, אני רוצה כמוהו. אז זה בסדר? זה לא קינה?
לא,
אני מקנה שיש לו מכונית חדשה, גם אני רוצה מכונית, לא את המכונית שלו. גם אני רוצה מכונית חדשה.
לא, זה לא רק רצון, כנראה שעושים משהו בשביל זה.
לא, גם זה שלילי וגם זה שלילי. קנאה במישהו על המכונית שיש לו, אם אני רוצה את המכונית שלו, זה כבר מעבר לזה, זה כבר היום ונורא. ואם אני רוצה מכונית כמוהו, גם זה קנאה שלילית. אז תראה, אני אומר לכם, למה? אני חשבתי על זה. קנאה לקנאה ב, גם זה וזה יכולים להיות שלילי. בדרך כלל אני אסביר לכם גם למה. עכשיו, אם אני מקנה בגאון של הישיבה, שיודע כל כך הרבה תורה, וגם אני רוצה להיות כמוהו, זה קנאה שלילי? שאלתי, שלילי או חיובי?
חיובי.
חיובי. עכשיו, לקנה ל. אני מקנה לרשע מרושע. זניק, זה חיובי או שלילי? חשבתי על זה הרבה, על לנסות למצוא ולא מצאתי.
מינוס פלוס.
לא מצאתי, אי אפשר. אלא להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. לקנה למשהו טוב, זו קנאה חיובית. מה הכוונה? אם אני אוהב מישהו, ומישהו פוגע בו, אם אני באמת אוהב אותו, אני אקום להגן? אם אני ממש ממש אוהב אותו, אני אסכן את עצמי בשבילו? אם אני לא אוהב אותו, מה אני אעשה? כלום. כדוחס. באה התורה ומלמדת אותנו שקנאה יכולה להיות חיובית ויכולה להיות שלילית. גם לקנות ב, גם לקנות ל. וכאשר מקנים ל, מה הכוונה? שאתה רואה מישהו שעושה מעשה שפוגע באהוב או אהובת לבך, אתה תקום לעשות מעשה. אם אתה לא קם, סימן שאתה לא אוהב. כל האהבה הזאת היא אהבה חיצונית ואין לה שום זה. זאת אומרת, להגיד אני מאמין בבורא עולם ואני ואני ואני, וכשזה מגיע להגן על התורה הקדושה אתה שם את עצמך בצד כאילו לא שמעת, לא ראית, כמו שלושת הקופים, לא רואה, לא שומע, לא מריח, זה לא אהבה. אומר הנועם אלימלך, תשימו לב דבר נפלא, שאחר שעשה פנחס דבר זה הכניס קנאה בלב עם הקודש, שמהיום והלאה יביטו על אורחותם בעין הפקיחה להיות זריז ונזכר במצוות השם. אומר דבר מדהים, זה לא שהם דיברו שרה על פנחס, הם דיברו שרה על עצמם. אמרו, תראו, הוא הנכד של אחד שפיתם עגלים לעבודה זרה, עושה כזה מעשה נאצל, ואנחנו מה עשינו? ישבנו ולא עשינו כלום. בושה וחרפה. זאת אומרת, פירוש נפלא של הנועם אלימלך. והוא ממשיך ואומר. והנה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. נועם אלימלך דברים מאוד עמוקים. והנה, האדם העובד השם מעצמו, לפי שכלו, אז אינו יכול להגיע לעלות, כי אם עד מקום ששכלו מגיע, הוא כפי שורשו וכוח הבנתו. זאת אומרת, בן אדם שעובד על פי עצמו, יכול להגיע לאיזשהו לימיט מסוים, ובזה נגמר הסיפור. זה מה שאני מסוגל לעשות, זה מה שאני יודע, וזה מה שאני עושה. אומר הנועם אלימלך, אבל כשאדם רואה מחברו דבר טוב, והוא מקנה עצמו, בוא עשות, גם כן כך, הקנאה מביאה שיעשה אפילו שלא כדרך הטבע, ויכול לעלות למעלה על ידי זה. אומר הנועם אלימלך דבר מדהים, כשאנחנו רואים חבר או מישהו עושה מעשה נאצל, מעשה שהוא משהו באמת הירואי טוב, כמובן זה פתאום מביא בנו קנאה, ואנחנו מוציאים מתוכנו כוחות, גם אנחנו רוצים לעשות, ואז אנחנו עושים דברים שחשבנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות. זה היהוד הקטנה בפנחס, זה הלימוד העצום מפנחס. בא פנחס ואומר לנו, חבר'ה, לפעמים אתם עומדים במצבים ואפשר להישאר אדישים ולא לעשות כלום, אבל אפשר להתעורר ולעשות מעשה. אז אתה תגיד, מי אני? אני בסך הכל יהודי פשוט, יהוד קטנה, מה אני יכול כבר לעשות? בא פנחס ואומר, הנה, גם אצלי הייתה יהוד קטנה, אבל תראו מה קרה עם היהוד הקטנה הזו, הצלתי את עם ישראל. גם אתה יכול, גם את יכולה, כולנו יכולים. וזה אחד הלימודים המרכזיים בפרשה שלנו, העוצמה והכוח שתמון בתוכנו ואנחנו לא מודעים לו בכלל. אז איך מוציאים אותו מן הכוח אל הפועל? תסתכלו, תחפשו את אלה שעושים את המעשים מעבר לטבע. ויש כאלה. יש אנשים שיוצאים מגדרם בשביל להציל בני אדם. לעשות מצוות. מהם צריך ללמוד. מאוד קל לשבת בבית, לנוח על זרי דפנה, לעשות את מה שכולם עושים, ולהגיד, זה מה שאני יכול לעשות. וזה טוב, אני לא אומר שזה רע. לא מזלזלים בזה. אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מזה. ויש כאן נקודה מאוד מעניינת. השימוש בכוחות שלנו. יש לנו את פנחס, ומולו את מי? זמרי בן סלו. מאיזה שבט זמרי בן סלו? באיזה שבט פנחס? לוי. מזכיר לכם משהו? איזה ברכה הם מקבלים? שתיהם מקבלים את אותה ברכה. זאת אומרת שיש לשתיהם? שתיהם יש את אותם תכונות. ומה מלמד אותנו יעקב אבינו? הרי לכאורה זה לא ברכה, זה כללה מה שהוא אומר להם. החלקם, הפזרם, כחמאס מכורתיהם, איזה מין ברכה יש כאן? אבל יש כאן ברכה נפלאה. כי כשבן אדם מודע ליצרים שבתוכו ולכוחות שבתוכו, הוא יודע עם מה הוא צריך להתמודד. זה האלף בית. אם אני לא יודע, לא מכיר את האויב שלי, איך אני אלחם בו? אם אני לא מכיר את הבעיות שלי, איך אני אלחם בהם? אם אני לא מכיר את התכונות שלי, איך אני יכול להתמודד ולעשות את הדברים? אבל שבא מישהו ואומר לי, תראה, זה הנקודה וזה הנקודה, בזה אני מתרכז. ואז תראו מה קורה. לוי לוקח את זה לצד החיובי. שמעון לוקח את זה לצד השלילי. וזה מגיע לשיא בפרשה שלנו, שמפגשים אחד מול השני, שוב, כאשר הם עושים מעשה הפוך. פנחס מציל את עם ישראל. זמרי ממית את עם ישראל. עם אותם תכונות. זה מול זה ברא אלוקים. וזה עוד לימוד עצום. לא רק הקנאה עצמה שאנחנו מדברים על אופן כללי, שהיא לכאורה שלילית. היא יכולה להיות הכי חיובית בעולם. כל תכונה או תכונה שאדם מקבל מהבורא, אפשר להשתמש בה בצורה הכי טובה שאפשר. היא נפלאה. כל תכונה. מה שלא תגידו, אפשר להשתמש בזה לטוב. כי מה השם לא יוצר רע. רק טוב. רק מה? השאלה היא מה אנחנו עושים עם הדברים האלה. איך אנחנו משתמשים בזה? וזה מביא אותנו, אם כבר מדברים על כוחות שתמונים בנו, יש לנו בנות צלופחד, הן רוצות גם חלק ונחלה, ואז אומר לעצמו משה רבנו, אז הגיע הזמן גם שיהיה ממשיך לעם ישראל, והוא בונה על מה? על הבנים שלו. אבל מתברר שזה לא הבנים שלו. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר, גם מאוד מוזר. יפקוד השם אלוקי הרוחות וכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון, אשר אין להם רואה. אז קודם כל, מה זה? למה השם אלוקי הרוחות? עוד לא ראינו ביטוי כזה. בדרך כלל הביטוי הקדוש ברוך הוא, כף זין, פרק כף זין, תת זין, יוד זין. ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עונה לו, איש אשר רוח בו, כמה רוחות. עכשיו מה זה, מה הכוונה? מה זה אל אלוקי הרוחות? מה שבעצם משה רבינו אומר, מסביר רש"י, שיהיה מישהו שידע להלך עם כל הרוחות של העם. הרי בעם יש כל מיני אנשים, כל מיני מחשבות, כל מיני דעות, שידע איך להסתדר איתם. לכאורה זה חיובי. אבל הקדוש ברוך הוא מסביר לו, אדוני, אני לא צריך מנהיג שילך לפי הראש של כל אחד בעם. זה היום ונורא. אני צריך מנהיג שיהיה לו רוח אחת, רוח השם, ולפי זה הוא יוביל את העם. לא לפי שיגנון של כל אחד. זה מזכיר לי, לפני הרבה שנים היינו באים לבית מלון, ובשבת הייתה באה שם מדריכה, ועושה טיול בסביבה. והייתה באה עם כלב כזה, כלב רועים גדול, הכלב שלה. ומה היה? היינו יוצאים לטיול, והכלב היה רץ קדימה. וכל מי שמסתכל מהצד מה היה רואה, מי מוביל? הכלב. אבל הכלב באמת לא הוביל, כי כל כמה דקות היה מסובב את הראש, מסתכל לאיפה הולך את המדריכה, ושם הולך. אמרתי, וואלה, פני הדור כפני הכלב, בדיוק אותו דבר. המנהיגים שלנו כמו הכלבים. רצים לכאורה קדימה, מובילים את העם, אבל כל פעם מסתכלים, איפה הוא הולך? אה, נלך לשם. תראו את המפה הפוליטית. ביום ראשון הוא, לא נזכיר שמות, חבל על הזמן. יום ראשון הוא בצד ימין, יום שני הוא בצד שמאל, יום שלישי הוא באמצע, יום רביעי הוא בכלל מקים מפלגה חדשה. כל חמש דקות יש להם כאן חביבה לקיר. איפה האג'נדה שלכם? איפה האידיאלים שלכם? מה, כל חמש דקות הם משתנים? אבל מה? הרגע פה, עכשיו טוב לי כאן, ניח לי כאן. עכשיו כאן? זה פני הדור כפני הכלב. זה מה שמסביר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. מה זה אלה לוקי הרוחות? אני לא צריך בנה להמשיך לפי הרוחות של כל אחד. אני אכבירה מרוח אחת ושיוביל. וזה בסיס ויסוד. איש אשר רוח בו.
רגע, סליחה, משה רבינו לא ידע את זה?
בטח שידע. הכוונה שלו הייתה שהוא רוצה מנהיג שידע להלוך עם אפילו, שידע, עוד פעם, זה חשוב. כי גם המנהיג שהולך עם רוח אחת, הרי צריך לדעת איך לדבר עם כל אחד. יש אנשים שצריך לדבר איתם ברכות, יש אנשים שצריך לדבר איתם קשות, יש, איך אומרים, כמו שלמשל תוכחה, אומרים, הוכח לחכם ויואבך, אל תוכח לעץ וישנאיך, ואמרנו שמדובר בעצם באותו אדם, צריך לדעת איך לדבר עם בן אדם. כשאני בא ומתקיף בן אדם בצורה גסה, אז בן אדם יכול להיפגע ולהיעלב, ובמקום להשיג את המטרה, אני אשיג הפוך. מצד שני יש כאלה, זה כמו למשל, אני יש לי בן אחד, אם אני אדבר איתו טרח, טרח, וואי, ייפגע. הבן השני, אכפת לו, צריך דרך אחרת לגמרי. כל אחד והדרך שלו. עכשיו, זה חנוך לנער על פי דרכו, וזה מה שהוא מתכוון. שיהיה מנהיג, לא סתם, תראו מה שהוא אומר. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, זאת אומרת, לא יישב בבית, באוהל, וישלח את האנשים למלחמה. הוא יוביל אותם, יוביל אותם גם לתוך הבית, גם מחוץ לבית, גם למלחמה, גם חזרה למלחמה, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ולא תהיה ידעת השם כצון אשר אין להם רואה. וכאן יש גם דבר חשוב. מה זה לא תהיה ידעת השם כצון שאשר אין להם רואה? צון בלי רואה. מה זה אין להם רואה? אלא שיש הבדל בין רואה לרואה. יש רואה שרואה את צונו בשכר. מה אכפת לו? מהצון כדי שיקבל את השכר. מעבר לזה לא מעניין אותו. יש את הבעל הבית, מה אותו מעניין? הצון. הצון, מה? הצון מעניין אותו? הכסף שיכול להוציא מהצון. אבל יש רואה חינם. מה אותו מעניין? למה בא לו לראות? הוא אוהב את החיות. הוא אוהב את הצון. למה נבחר משה רבנו? רץ אחרי איזה כבשה שהלכה, וסוחב אותה על ה... זה מנהיג. וזה מה שהוא אומר. אני לא רוצה סתם רואה. אני רוצה רואה שלהם, שאכפת לו מהם. שלא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. נקודה חשובה. זאת אומרת, מה שמשה רבינו מבקש זה לגיטימי, זה יפה. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תבין שאני מחדד לך את העניין. אתה צריך בן אדם עם רוח אחד. כי ברגע שבן אדם הולך כמו שאתה חושב, הוא עלול גם חס ושלום. מה קרה עם שאול? מה קרה עם שאול? בא שמואל אומר לו, תגיד לי, מה קרה? לא, תראה, העם ופה, מה זה העם? מה זה העם? הקדוש ברוך הוא אמר לך. אתה הולך לפי העם? ודרך אגב, זה היה הכישלון שלו. למה דוד עשה כמה טעויות ונמשיך להיות דוד המלך? שאול עשה טעות אחת. אבל הטעות הזאת עלתה לו ביוקר. למה? אתה לא מנהיג. אתה לא מנהיג. מצטער מאוד. מינינו אותך למנהיג כדי שאתה תוביל ברוח השם. רוח אחת. לא תלך לפי הרוחות של העם. ואתה עולה את הרוחות של העם, ותמיינו אתכם, צריכים להבין את התמונה, אתם לא מבינים את החומרה של העניין. שמואל הנביא, תראו לעצמם, מי זה שמואל הנביא? תראו לכם, זקן כזה גדול. זה, איך אומרים, הרב הראשי. גדול הדור. תמיינו מי שאתם רוצים, הרב עובדיה יוסף. הרב שטיינמן, רב חיים קניאבסקי, עומדים שם, לוקח חרב ושסף אותו. אתם יכולים אפילו לדמיין כזה דבר? ועוד פעם רצח. לכאורה. כי התורה רוצה ללמד אותנו. וזה הבסיס והיסוד. לא כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות, זה מה שיש בפנימיות. וגם כאשר מדברים על שקר ואמת, לא כל שקר הוא שקר, ולא כל אמת היא אמת. וכולנו יודעים את זה ומכירים את זה. הרב דסלר אומר, כאשר השקר משרת את האמת, זה אמת. וכשהאמת משרת את השקר, זה שקר. בוא לא נרמה את עצמנו. אנחנו כולנו לפעמים נהיים צדיקים. אמרתי רק עובדות. ודפקת בן עסקה, הרסת לו שידוך, בגלל שסיפרת עובדות. וגם לא תמיד העובדות הן בדיוק נכונות, כי זה מה שאתה ראית. אתה לא יודע מה אתה ראית. כי עוד פעם, ראית חיצוניות, לא ראית פנימיות. זה כמו אותו אחד, ראה מישהו בשבת נוסע. יו, יצא לו שם. ומה התברר בסוף? היה לו בסכנת נפשות. היה צריך לנסוע. אבל מישהו בדק, מישהו שאל. כמו הסיפור הידוע על רב אריה לוין. שהלך בלוויה של אחד מגדולי ישראל, ופתאום נכנס לחנות פרחים, קונה עציץ. אחד לא התאפק, אמר לו, כבוד הרב, באמת, מה, באמצע לוויה אתה הולך קונה עציץ? מה זה? מה, מתנה לאשתך, נצאת לך זמן לקנות? אז הוא הסביר לו, זה מתנה לאשתי. הייתי בבוקר בבית חולים למצורעים, נפטר שם יהודי, את התפילין שלו רוצים לשרוף. אמרו לי, תראה, אם אתה מצליח להביא, אין לנו איפה לקבור, צריך לקבור את זה באדמה. לנו אין איפה לקבור. אם אתה מוצא לנו פתרון לקבור את התפילין באדמה, אז אנחנו לא נשרוף אותם. הלכתי בלוויה, פתאום אני רואה חנות הציצים. אמרתי, אני אקח הציץ, ובתוך החול של הציץ אני אתמון את התפילין. מי יכול לעלות על עצמו דבר כזה? מי? ולאן נכנס קונה הציץ? אתם מדמיינים לצלכם סיפור כזה? בית חולים למצורעים, מצורמה, תפילין, מי? חבר'ה, זה קורה כל יום הדברים האלה. רק אנחנו רואים, מסתכלים בעיניים שלנו וחושבים, מי יודע מה? הבן אדם לא הזמין אותי לחתונה, איזה רשע מרושע, כזה חבר לא הזמין אותי לחתונה. שכח, מה לעשות? קורה. אני היה לפדיחה אצלי בחתונה של הבן. חבר, אחד החברים הטובים שלי, שכחתי לשים לו את הפתקית עם השם. הוא בא אליי, מחפש את השם. אומר, לא יכול להיות, חייב להיות השם. אני מסתכל, אין שם. רצתי מהר ככה מאחורה, הייתי לי, תפסו שם, תחור, וסידרתי את זה, אבל איזה פדיחה. עכשיו, מה זה? אני בכוונה עשיתי את זה? זה חבר טוב שלי. אבל זה קורה, בתוך הבלגן, בתוך המאומות, אנשים שוכחים, אנשים לא שמים לב. אז צריך לפרגן ולהבין, וזה בדיוק העניין. לא כל מה שאנחנו רואים זה נכון. ואז אנשים מפגעים, אנשים מגיעים למסקנות, וזה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא לדעת שהדברים על פני השטח לא תמיד משקפים את מה שיש בפנים. וזה בעצם גם המהות של התורה. כל הסיפורים שאנחנו קוראים כאן עכשיו, פנחס, זה לא סיפורים. זה דרך חיים. ואמרנו, בשביל לזעזע אותנו ולהכניס את המסר, לפעמים התורה משתמשת בדברים שהם נראים לנו קצת מוגזמים. רצח של נשיא בישראל. והנה אתם רואים שלצערנו הרב יש אנשים שלוקחים את זה למקום הלא נכון. למה? כי מסתכלים על החיצוניות. ואסור להסתכל רק על החיצוניות. גם בתורה, תדעו לכם, זה לא פשוט. תראו את הקראים. אנשים מבינים את זה. אחד הדברים שלמדנו בקבלה זה פשוט דברים מדהימים, שהתורה היא לא מושלמת. זה פצצה, איך אפשר להגיד שהתורה לא מושלמת? התורה החיצונית היא לא מושלמת. השלמות נמצאת בפנימיות. זאת החיצוניות היא כדי לחפור ולהגיע לפנימיות. שם נמצאת השלמות. התורה היא כלי כדי להגיע לשלמות. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להבין כאן. אז למסקנת הדברים, פנחס מלמד אותנו, איך אומרים, לקח עצום. בכל אחד ואחד יש כוחות. זו היהוד הקטנה. כל אחד יש לו כוחות. והוא יכול למצוא פתאום כוחות של דברים שהוא לא חלם עליהם. ולא להישאר אדישים. אם אתם באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אם אתם באמת אוהבים, שאתם רואים שנעשה מעשה שהוא נגד, צריך לעשות מעשה. אני לא אומר כרגע מה לעשות, מה לא לעשות, אבל בטח לא להישאר אדישים. וזה הלימוד הגדול מפנחס, וזה הלימוד הגדול שהיהוד הקטנטונת הזה. וזה האיש אשר רוח בו. כל אחד יש בו רוח. כל אחד מאיתנו. וחשוב לדעת, כל אחד מאיתנו מנהיג את עצמו ואת המשפחה שלו. שלא ילך לפי מה שברחוב הרוחות נושבות. זו לא הדרך. איש אשר רוח בו, רוח אחת, רוח התורה. והרוח הזאת נמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זו אותה יוד קטנה. שלפעמים אנחנו לא רואים אותה. אנחנו לא מודעים לכוחות שלנו. חושבים מי אני שיעשה. אז תראו. וכמו שמסביר הנועם אלימלך, לפעמים כדאי להסתכל על מעשים שעשו אנשים, כדי שנקנה בהם בצורה חיובית, וזה יוציא מאיתנו את הטוב. שנזכה באמת בעזרת השם, להיות עם הרוח הזאת, ולהוציא את היוד הקטנה הזאת מן הכוח אל הפועל.